בחורות דף חף ב' מתחילים בעזרת השם, דף חף א' עמוד ב' במשנה למטה. דוד המלך אומר על עצמו, בקש מהקדוש ברוך הוא, שומרה נפשי. למה? למה מגיע לי שתשמור את נפשי? כי חסיד אני. אני יהודי חסיד. אני לא רק נוהג כמו שחייבים, אלא אני הולך לפנים משורת הדין, ולכן מגיע לי שתשמור אותי, כי הרי אני חסיד. מסבירה הגמרא במסכת ברכות דף ד' כמה פירושים, מה התכוון דוד המלך להגיד שהוא עושה מעשי חסידות. אחד מהדברים, הגמרא שמה אומרת, לא חסיד אני, כך אומר דוד המלך על עצמו, שכל המלכים בעולם, מלכי מזרח ומערב, יושבים אגודות אגודות בכבודם, עושים מסיבות, עושים חגיגות, ואני ידיים מלוכלכות, בדם, בשפיר ובשליה, כל מיני דברים שיוצאים מהרחם בשביל להחליט האם זה מטמא או שזה טהור. אני בודק את זה בידיים שלי בעצמי כדי באמת לפסוק הלכה בדיני טומאה וטהרה. באמת זה מעשה חסידות גדול מאוד, שבן אדם לא מחויב, זה לא התפקיד שלו, הוא לא מורה הוראה, הוא מלך בישראל. וזה באמת דבר של חסידות גדולה מאוד. היום המשנה שלנו מלמדת אותנו לגבי דיני בכורה, גם כן אחד מהדברים שאפשר לדעת בסוג הפרשה מסוימת שיוצאת מהרחם, האם זה נחשב באמת ולד? האם זה נחשב שנולד כאן איזשהו נפל מסוים? ומה מה תהיה התוצאה של זה? אם זה נפל, עכשיו, אם הבהמה אף פעם לא היה לה שום ולד עד היום, ומה שעכשיו ההפרשה שיוצאת מנה, אם זה באמת עכשיו נפל, אז אולי יש לו קדושת בכור. ואם יש לו קדושת בכור, צריך לשמור על הקדושה שלו, אסור בענה, צריך לקבור אותו. אומרת המשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה, כמו פרה, שהיא בהמה גסה, שמעולם לא הביאה ולדות, פעם ראשונה שמביאה את הוולד הראשון שלה, שבמקום להביא ולד, ששפעה חררת דם, יצא לה מהרחם גוש קשה של דם, כמו עוגיה שנאפית על גבי גחלים, אבל של דם. הרי זו תיקבר. צריך לקבור את אותה גוש דם. את הגוש הזה של הדם צריך לקבור. למה? יכול להיות שזה היה ולד זכר, ויש לו קדושת בכור, וזה שזה עכשיו חררת דם, זה בגלל שזה נימוק אותו ולד. אז צריך להתנהג על זה כאילו שזה קדושת בכור בגלל ספק, ולקבור את אותה חררה. ומצד שני, מעכשיו והלאה, פטורה מן הבכורה. אותה פרה, או יכול להיות שזה אתון, חמורה, פטורה מכאן ולהבא מבכורה. למה? כי ודאי שאותה חררה של דם, זה מגיע מוולד. לא יכול להיות שזה מגיע סתם הפרשה אחרת. ואם כן, היא כבר ביקרה, כבר היה לה פטר רחם, הרחם שלה כבר נפתח בגלל איזשהו ולד מסוים, לא משנה אם זה זכר או נקבה, אבל בפועל יצא כאן ולד מסוים, ולכן היא פטורה מכאן ולהבא, אם יוולדו לה ולדות, הם לא יהיו קדושים בקדושת בכור. מביאה הגמרא תני רבי חייא, שבברייתא רבי אליעזר בן יעקב מוסיף על הדברים שהוא אמר במשנה. אותה חתיכת דם שיצאה מהרחם, אינה מטמאה, הרי מדובר כאן על בהמה, שיצא ממנה חתיכה מסוימת, שאנחנו תולים שזה ודאי ולד. רגע, ולד של בהמה, הוא הרי לא חי, הוא מת, הוולד הזה. והוא לא מת על ידי שחיטה כשרה, אז יש לו דין של נבלה. נבלה מטמאה גם אם נוגעים בה וגם אם מרימים אותה. מטמאה במגע ובמסע. אז הוולד הזה, אם הוא נימוק, אינה מטמאה. לא מטמאה כנבלה, לא במגע ולא במסע. למה באמת לא? זה הרי כמו נבלה. אז הוא מסביר אז מסבירה הגמרא, ומאחר דאינה מטמאה, לא במגע ולא במסע, אז לכאורה זה סתם חתיכת דם. למה אתה מסביר, למה אתה סובר שחתיכת דם, חררת דם, אתה אומר שהיא לא מטמאה במגע ובמסע. אם זה באמת היה ולד שנימוק, אז הרי זה נחשב נבלה, כי בהמה שמתה לא על ידי שחיטה כשרה היא נבלה. למה היא לא מטמאה במגע ובמסע, כמו כל נבלה? אלא מה אתה סובר כנראה? שזה סתם ככה דם. אם זה סתם ככה דם, מה הייתי קבר? למה אתה אומר במשנה, רבי אליעזר בן יעקב, שצריך לקבור את אותה חתיכת דם מחשש, אולי זה בכור? הרי זה לא ולד בכלל, בטח שזה לא בכור. עונה הגמרא נכון, באמת אין קדושת בכור על אותו חתיכת דם. והסיבה שקוברים אותו כדי לפרסמה, לפרסם את האימא שילדה, לפרסם אותה שנפטרה מן הבכורה. כי הגמרא מסבירה שבאמת זה לא סתם דם. כי ודאי שהיה פה ולד מסוים, אבל הוא לא היה, זה לא היה ודאי שהוא ולד זכר. יכול להיות שהוא היה נקבה, לכן אין פה ודאות שזה בכור. מה בכל זאת הסיבה שאנחנו קוברים אותו? כדי לפרסם שהבהמה הזאת, האימא, הוולדות הבאות שיוולדו לה, לא יהיו חייבים בקדושת בכורה. שואלת הגמרא, למימרא דוולד מעליהו? זה שאתה אומר שלמעשה היא... האמא פטורה מן הבכורה, זה אומר שאותה חתיכת דם שיצאה, היא נחשבת ולד רק שנימוקה. אז אם כן, והמאי אין מטמא, לא במגע ולא במסע, אז חוזרת השאלה ששאלנו קודם. אם זה בוודאות, החתיכת דם הזאת בוודאות מגיעה מבלד, אז שתמא אם נוגעים בו ואם מרימים אותו. למה באמת זה לא מטמא כמו כל נבלה? מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כן, זה באמת ולד שנימוק, אבל הוא בטל ברוב. מסבירה הגמרא, משום ביטול ברוב. הבשר של הוולד, של העובר, של הנפל, בטל ברוב של הדם של האימא, לא הדם של הנפל עצמו, של הדם של האימא, שגם כן היה מעורבב פה בתוך כל הדם הזה, וגם כל מיני הפרשות מסוימות שיש בה, ביחד עם כל החררה של הדם. והבשר הוא פה מועט לעומת שאר הדם וההפרשות, והוא בטל ברוב. וטומאה בטלה ברוב. ואז דה רבי יוחנן לטעמי, רבי יוחנן שמתרץ שכאן הבשר של הוולד נהיה בטל ברוב דם של האימא וההפרשות שלא קשורים לוולד, הוא הולך לדעתו גם במקום אחר שהוא אומר שטומאה יכולה להיות בטלה ברוב. דאמר רבי יוחנן, רבי אליעזר בן יעקב כאן במשנה שלנו, ורבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, שניהם אמרו דבר אחד. שניהם אומרים שוולד שנולד מחוי, דהיינו לא שלם, הוא בטל ברוב של שאר הדם, של האימא ושאר ההפרשות, והוא יהיה טהור. איפה אנחנו רואים שרבי אליעזר בן יעקב אומר את זה? האדם מרן, הרי אמרנו את המשנה, שרבי אליעזר בן יעקב אומר שבהמה גסה ששפעה חררה של דם, אז... תיקבר אבל פטורה מן הבכורה, ואז הבאנו את הברייתא שזה המשך של דברי רבי אליעזר בן יעקב, שהוא אומר שאינה מטמאה כמו נבלה. למה היא לא מטמאה כנבלה? בגלל שהיא בטלה ברוב של הדם, של האימא ושל ההפרשות. אז כבר רואים שרבי אליעזר בן יעקב סובר שטומאה בטלה ברוב. רבי שמעון מהי? איפה רואים שרבי שמעון בר יוחאי גם אומר שטומאה בטלה ברוב? כן, אם יש נאמר 50% של טומאה לעומת 51% של טהרה, זה בטל ברוב של טהרה. מאיפה רואים את זה? דתנן, יש משנה דווקא במסכת נידה לגבי אישה, אישה לא בהמה, אישה ש יצא ממנה שיליה, שזה מין כזה כיס מאור שהוולד מונח בתוכו, העובר מונח בתוכו. אז השיליה מאישה שמפלת, אישה שהפילה שיליה, עכשיו לא רואים אם יש פה ולד או אין פה ולד, והוא נמצא, אותה שיליה יצאה מהאישה, והיא נמצאת עכשיו בבית. ועכשיו מסתכלים בתוך השיליה לראות אם יש שם ולד, כי אם יש שם ולד בפנים, אפילו שהוא מת, הוא מטמא באוהל את כל הבית. כי הרי מת מטמא באוהל גם אם הוא ולד. ולא מוצאים שם ולד. בכל זאת הבא יתאמה באוהל. למה באמת הוא מתאמה באוהל אם לא מצאת שם ולד בפנים? לא שהשיליה ולד, לא בגלל שאנחנו מתייחסים לשיליה כאילו היא בעצמה ולד, כי היא תכלס יצא כאן שיליה. אין לו דין של ולד, אלא יש פה חזקה כזאת, בגלל שרוב הפעמים ששיליה יוצאת, כך סובר רש"י במסכת נידה, רוב הפעמים שהשיליה יוצאת יש בפנים ולד, לכן החזקה שלנו שאין שיליה בלא ולד, אז אמנם אנחנו לא רואים אותו, אבל בוודאות לפי החזקה היה כאן ולד, ובגלל הוולד הזה אנחנו מתאמים את כל האוהל. רבי שמעון אומר, באמת יש כאן ולד, וולד נימוק עד שלא יצא. אני גם מסכים שכשאתה רואה כאן שיליה שיצאה מהאישה, אז יש חזקה שכנראה בפנים יש ולד. אבל איך הוולד הזה נראה? אתה הרי לא רואה אותו. אז מה באמת המצב שלו? שהוא נימוק, לא עלינו. הוא נימוק. הוא כבר ככה נהיה מחוי. עכשיו כשהוא מחוי, ויש כאן גם את הדם של האימא, ויש כאן גם את כל ההפרשות, שזה רוב, אז הוולד נהיה בטל ברוב. אז רואים אם כן שרבי שמעון סובר, גם כן שהטומאה של הוולד בטלה ברוב של שאר הדברים. כי הוא נימוק עד שלא יצא, והוא בטל בדם של האימא לפני שהוא יצא, ועל כל פנים יש לנו פה את הדעה גם של רבי אליעזר בן יעקב, וגם של רבי שמעון, ששניהם סוברים שהטומאה בטלה ברוב, ברגע שהיא כמובן נימוכה. אומרת הגמרא, תנן התם, יש משנה, מסכת אוהלות, שאומרת את הדבר הבא. האמת שבהמשך הזה של הגמרא, שמביאה כאן את המשנה הזאת במסכת, מסכת אוהלות, בהמשך של הסוגיה, יש בין הראשונים כל מיני הסברים איך להסביר את מהלך הסוגיה, ואנחנו כמובן נלך עם דעתו של רש"י ושאר הראשונים שהולכים באותה דעה. אומרת המשנה, אין לנפלים דין של פתיחת הקבר לעניין אוהל. יש דין שברגע שאישה נפתח לה הרחם, אם חלילה וחס בפנים יש נפל, הנפל הזה, אפילו שהוא לא יצא מהרחם, הוא כבר מטמא את כל האוהל. למה שבאמת, מה החידוש כאן? החידוש כאן הוא מאוד פשוט. יש כלל שאומר שכשיש טומאה בתוך בעל חיים, אפילו אם נאמר, לא משנה אם זה אדם או בהמה, כשיש טומאה בתוך בעל חיים, הטומאה לא פורצת החוצה, והבעל חיים כאילו שומר ועוצר את הטומאה שלא תוכל לטמא את כל האוהל. כאן החידוש שברגע שהרחם נפתח, אז הטומאה כבר אין לה את השמירה שהיא לא תפרוץ החוצה של הבעל חי, של, במקרה שלנו של האישה, ולכן הטומאה מטמאה את כל האוהל. עכשיו, אומרת המשנה שבשביל זה צריך שיהיה כאן ולד מספיק גדול, אבל אם אם הנפל הוא מאוד מאוד קטן, הוא בקושי, הוא אין לו גודל מסוים, אז הוא לא מטמא בזה שרק נפתח הרחם עד שהוא יצא החוצה. ומה הגודל של ולד שכבר מטמא בעצם פתיחת הרחם? עד שיגילו ראש כפיקה. עד שהראש שלהם יהיה גדול כמו כדור של חוטים, כמו פקעת של חוטים. הרמב"ן מסביר שהסיבה למה אנחנו אומרים שלפני כן זה לא מטמא באוהל, אותו נפל, מכיוון שבפחות מהגודל הזה, הרחם לא יכול להיות שהוא נפתח. לא יכול להיות שהוא נפתח. אם אתה רואה אתה עכשיו רואה את הרחם פתוח, אז אתה אומר, רגע, לפני כן האישה הייתה בחדר אחר, ועכשיו היא עברה לחדר הזה, אולי כבר לפני כן הרחם שלה היה פתוח? אז אתה אומר, לא ייתכן דבר כזה. כי רק מתי שהוולד יוצא, רק אז הרחם נפתח. למה אם יש פה ולד כזה קטן, טוען הרמב"ן, לא יכול להיות שהרחם נפתח לפני שהוולד יוצא בפועל. אז רק, אנחנו אומרים שרק עכשיו נפתח הרחם, ועכשיו באמת הוולד יוצא החוצה. אבל אתה לא צריך לחשוש, אולי כבר הרחם היה פתוח קודם. אבל כמובן שבמקרה שיש כאן נפל חלילה גדול יותר, אז אם נאמר הייתה קודם בחדר אחר, והיא עברה עכשיו לחדר הזה ורואים שהרחם פתוח, אז אנחנו רואים שגם החדר הקודם נטמע באוהל, שזה בעצם משנה קודם למשנה שאנחנו כרגע קוראים. הגמרא לא מביאה את המשנה הזאת, כי זה משנה במסכת עולות קודם. אבל על כל פנים, המשנה אומרת שברגע שהוולד, הראש שלו, הכדור של הראש הוא בגודל של פקעת, כדור של חוט להבדיל, אז הוא מטמא כבר, בעצם פתיחת הרחם זה כבר מטמא את כל האוהל. שואלת הגמרא, מה ההיקפיקה? איזה סוג חוט? יש כל מיני חוטים. הרי תלוי איזה חוט זה, לפי זה נדע מה הגודל של פקעת שלמה, של כדור שלם של חוט. אמר רב הונה, כפיקה של צמר, כמו חוט של צמר. עכשיו, גם בחוטי צמר יש שני סוגים. אמר לי, חייה רב לרב הונה, רבי פריש, תפרש לי איזה סוג צמר מדובר פה. האם זה צמר של שתי? הרי כשעושים בד, יש את חוטי השתי, שזה מלמעלה ללמטה, ויש את חוטי הערב, שזה מצד לצד. יש סימן לזכור מה זה שתי ומה זה ערב. ערב, האות האחרונה זה ו', ורוחב, גם כן האות האחרונה זה ו'. ערב זה לרוחב, והשתי זה לאורך. בדרך כלל, החוט של הערב הוא קצת יותר עווה, והחוט של השתי הוא יותר דק. עכשיו, כשיש פה חוט עווה, כמובן שהפקעת שלו תהיה גדולה יותר. וכשיש פה חוט דק, הפקעת קטנה יותר. עכשיו, השאלה היא איזה פקעת מדובר פה של צמר? האם חוט של שתי או של ערב? אמר לי, טניה, שיש בזה מחלוקת. שלושה דעות יש על זה, שלוש דעות. דעה ראשונה, פיקה של שתי, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, של ערב. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, מי שיראו תפיפיות, שיראו תפיפיות בתוך הרחם. שיהיה אפשר לראות בתוך הרחם תפיפיות, רק אז זה נחשב מספיק גדול. שואלת הגמרא, מהי תפיפיות? מה זה נקרא שרואים בתוך הרחם תפיפיות? מה זה המושג הזה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, משום רבי אליעזר ברבי צדוק, כך היו מפרשים בירושלים. אז מה באמת הפירוש אבל? הפירוש הוא כזה. מה הכוונה תפיפיות? כפרדה, ככה הגרסה, לפי השתה מקובצת, כפרדה, שהרחם שלה נפתח בשעה שהיא קורעת להטיל מימיה. כשהיא מטילה מי רגליים, היא יותר מתכופפת משאר בהמות וחיות, אותה פרדה, עד כדי כך שהרחם שלה נפתח ונראית כמו שני כפלים של בשר עגולים, שני כפלים של בשר עגולים זה בתוך זה, כמו פיקה מתוך פיקה, כמו כדור בתוך כדור. אז זה הכוונה, מי שיראו תפיפיות, הכוונה כשהוא כל כך גדול, הפתח של הרחם כל כך גדול, כמו שרואים כדור בתוך כדור, בשעה שהפרדה קורעת להטיל מרגליים. עכשיו, מכיוון שדיברנו לגבי אותם כדורי חוטים, חוטים שהם גלולים בצורה של כדור, הגמרא מביאה פה, אמר רב הונה, שמעתי שתי הוראות שונות לגמרי בעניין פיקות. דיינו גלילים של חוט. הלכה אחת למדתי לגבי גלילים של חוט של שתי, והלכה אחת לגבי גלילים של חוט של ערב, ואין לי לפרש לגבי איזה עניין זה. אני רק זוכר שיש איזושהי הלכה שקשורה לגודל של פיקה של חוט של שתי, יש הלכה שנייה שנוגעת לגבי ההלכה של פקעת של חוט של ערב, אבל אני לא זוכר באיזה עניין זה. כי את הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, אז הוא אמר בשם רבי יוחנן, שלוש פיקות שמעתי. זאת אומרת, הוא בא פה בעצם לחזק אפילו את הספק, כי הוא מביא פה גם גליל שלישי של חוט. גם כמו שאתה שמעת הרב הונה, אחת של שתי ואחת של ערב, ועוד אחת של פיקה גדולה של סכאין. כמו גליל של חוט שהוא אוהב יותר, שעם החוט הזה משתמשים אלה שתופרים סק. סק זה יותר קשה, זה כלי קשה יותר, אז החוטים שלו יותר גסים. אז הפקעת שלהם, גם בגודל הזה שמעתי שיש איזשהו שיעור מסוים, וגם אני, אין לי לפרש, אני לא יודע מה כל שיעור בא להגיד. כי את הרבין, כשרבין בא גם כן מארץ ישראל, כנראה כולם שאלו אותו, הגיע פה לפני כן רב דימי, והוא אמר שהוא שמע מרבי יוחנן שלושה שיעורים לגבי גליל של חוט. אחד של צמר שתי, אחד של ערב, אחד כמו חוט של תופרי סק. אתה אולי שמעת מרבי יוחנן לגבי איזה עניין כל אחד מהם מלמד? אז הוא אמר, כן, שמעתי. פרשה משמי דרבי יוחנן, בדיוק מרבי יוחנן שמעתי על כל אחד מהשיעורים, מה הוא מתכוון ללמוד. זה דבר גדול. עכשיו בבבל יוכלו לדעת על כל אחד מהשיעורים מה הוא בא ללמד. אז דבר ראשון, לגבי חוט של שתי, זה מדבר על אישה שהרחם שלה פתוח. עכשיו אנחנו צריכים לדעת האם הוא היה פתוח גם קודם כשהייתה בחדר אחר, כיוון שבתוך הרחם שלה יש ולד, לא עלינו, מת. ומכיוון שכן, הוא מתאמה באוהל רק אם הרחם היה פתוח, אבל אם הרחם היה סגור, הוא לא מתאמה באוהל. אנחנו לא יודעים האם רק עכשיו נפתח או שכבר היה פתוח קודם. אז אם יש כאן בפנים נפל שהראש שלו הוא בגודל כפיקה של שתי, אז פתיחת רחם של אישה, ברגע שהראש של הנפל הוא כמו גודל של פקעת של שתי, זה אומר ש... כנראה שהרחם היה פתוח קודם, והוא מטמא מספק באוהל גם את החדר שהוא היה בו קודם. לעומת זאת, כמו שכבר אמרנו קודם, שהרמב"ן מסביר שאם הראש של הנפל הוא יותר קטן, אז רק בשעה שהוא נולד, רק אז הרחם נפתח. אז זה לא מטמא את מה שהיה קודם, את החדר שהוא היה בו קודם. עכשיו, אתם שואלים לגבי השיעור השני של ערב, של בהמה, זה כשל ערב. כשאנחנו רוצים לדעת לגבי בהמה, מתי שבן אדם הרואה מכניס את ידו לתוך הרחם של הבהמה בשביל להלד אותה או משהו כזה, אז כל זמן שהטומאה בלועה בתוך הרחם, זה לא מטמא. אתה רואה בעצמו גם כן. אבל ברגע שנפתח הרחם ורואים בפנים שיש, יש בפנים עובר שהוא בגודל, שהראש שלו הוא בגודל של פקעת של ערב, קצת יותר גדול מזה, אז כבר הבהמה שהיא בחיים, האמא שהיא בחיים לא מגנה שהנפל לא יטמא, והרועה כן נטמא, כי הוא נגע בנפל ההוא. פיקה גדולה של סכין, לעומת זאת לגבי הגליל, גדול יותר, כדור גדול יותר, כי החוטים שם גסים יותר, כי זה של אלה שתופרי סק, זה נאמר לגבי הדין הבא של הברייתא, כדתניא. גוש של אפר, הבא מבית הפרס. בית הפרס זה שדה שיש שם ספק, אולי יש פה טומאת מת. למשל, שהיה שם פעם קבר, והלכו וחרשו את כל השדה, ועכשיו לא יודעים איפה נמצא, אם יש פה חתיכות של, עצמות מהמת וכדומה. אז כל השדה ההיא מטמאה מספק. עכשיו, כשאדם לוקח אפילו אפר, גזרו אפילו על האפר של בית הפרס שהוא מטמא. כמה אפר מטמא? דווקא גוש אפר, בגודל כזה כמו גליל של חוט של תופרי סק. ואותו דבר אם אדם לוקח גוש אפר ומארץ העמים, כל חוץ לארץ, מחוץ לארץ ישראל, האפר שם, רבנן גזרו עליו שהוא מטמא, כאילו שיש שם מת, כי אי אפשר לדעת, מחוץ לארץ לא כל כך מקפידים על כבוד המת, אין שם בתי קברות מסודרים, לא תמיד בכל אופן קוברים דווקא בבתי קברות מסודרים, הם לא כל כך מקפידים, בכל אופן בעבר לא תמיד הקפידו, ולכן תמיד צריך לחשוש אולי יש כאן טומאת מת, אז אפר של חוץ לארץ, דרך אגב, גם האוויר של חוץ לארץ מטמא, אז אם יש גוש אפר בגודל כמו גליל של חוט של תופרי סק, זה מטמא כבר בתור אפר. שיעורו כפיקה גדולה של סכאים, בעצם הגודל של פיקה גדולה של סכאים, יש לו עוד שני סוגי שיעורים, שהוא אותו גודל כמו חותם של טיט, של המרצופין, של סק, שעשוי מקנה סוף, שהיו מאחסנים בו דברים, ואז היו מאמיסים את זה על ספינה בשביל להעביר את הסחורה ממקום למקום. אז היו עושים כזה מין חותמת בשביל לסגור את הסק עם חותמת של טיט כזאת, אז הגודל של החותם הוא גם כן כמו הגודל של גליל של סק, גליל של, חוט של אלה שתופרי סק. ואותו גודל הוא גם כן זה שישנו, החותם הזה ישנו בצד העליון של מגופת החבית הלחמית. יש עוד, הרי כשיש חבית, יש מגופה, דיינו מכסה. סותמים את החבית, צריך שהמכסה באותו גודל של החבית. אבל לפעמים החבית היא גדולה, אז הם היו עושים, לחמית הכוונה מבית לחם, בבית לחם היו עושים כזה ממכסה מיוחד, שאומנם הצד שמכסה את הפה של החבית היה רחב, אבל הוא היה נהיה יותר ויותר צר כלפי מעלה, כדי שיוכלו להחזיק אותו מלמעלה, אז הגודל של החלק העליון, הוא באמת אותו גודל כמו חותם המרצופים. אמר איש לקיש משום רבי יהודה נשיאה. רבי יהודה נשיאה זה גם כן רבי יהודה הנשיא, אבל הוא היה נכד של רבי הקדוש, שהוא מפורסם בשם רבי יהודה הנשיא. כדי שלא יתבלבלו ביניהם, אז קראו לו בארמית רבי יהודה נשיאה. הוא אומר דבר כזה, הלוקח ציר מעם הארץ. אדם שלוקח את הרוטב שיוצא מהדגים כשמולכים אותם, יוצא מהם כזה ציר מיוחד, הוא לוקח את זה מאדם שהוא לא שומר על טומאה וטהרה. היום בזמננו כמעט אף אחד לא שומר על טומאה וטהרה, אפשר אפילו אולי לומר שאף אחד לא, אז לגבי זה כולנו נקראים עם הארץ. אבל פעם, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז אנשים היו יותר נזהרים בטומאה וטהרה. אז אם יש אחד שלא נזהר בטומאה וטהרה, ומישהו לקח ממנו ציר של דגים ורוצה לטהר את זה, אז יש לו שיטה מעניינת לטהר את זה. משיקו במים, שילך עם אותו ציר של דג לתוך מקווה, כנראה מים נקיים, וישים את הציר של הדגים, ככה יכניס את זה לאט לאט לתוך המים של המקווה, עד שיגיע שהמים של המקווה יתחברו עם הציר של הדגים, ומיד הוא יציא את זה החוצה לפני שהם יתערבבו, וככה הציר הזה, בתור חיבור שהיה לו למים של המקווה, כמו שהמים של המקווה טהורים, ככה גם הציר נטהר. וטהור ממה נפשך? כי הרי הציר הוא תרכובת גם של מים וגם של שומן של דגים שיוצא באמצעות המליחה שלו. אז אם מיה רובה, אם המים שנמצאים בציר הם רוב הציר, אז רובה נינו, כיוון דעבד לו השקה, תארי לו, מכיוון שהוא עשה השקה למים עם המים של המקווה, אז המים של הציר גם כן נטהרו, למרות שאפילו אם הם קודם היו טמאים, עכשיו הם נהיו טהורים, כי מים אפשר לטהר אותם אם הם נטמאו על ידי השקה במים של מקווה. והיא רובה הציר נינהו, אם רוב הציר הוא באמת משומן של דגים ורק מעט מים שמו שם, אז בכל מקרה, אמנם שציר אי אפשר לתאר על ידי השקה במים, אבל ציר לאו בר קבולי טומאה הוא. ציר הוא לא נחשב לא אוכל ולא משקה, הוא סתם זהה של הדג, אז הוא ממילא לא קיבל טומאה, אז בוודאי שהציר הזה עכשיו יהיה טהור. מאי איקה, איזה עוד חשש נשאר? משום הנח מיוטה דמיה, אולי יש פה ברוב ציר, רוב שומן דגים, יש פה הרי קצת מים, אז בסדר. הם אמנם מצד אחד המעט מים האלה יכולים לתאר בהשקה, אבל מכיוון שהם בטלים בציר, אז הם עכשיו נחשבים אוכל, אז הם לא יכולים להיות תאורים על ידי השקה. אז בסדר, הם יהיו תאורים בדרך שלישית. הנח בת לולו ברובה, הקצת מים האלה נהיו בטלים ברוב הציר, ואז לכן הם יהיו תאורים. אמר רבי ירמיה, לא שנו שהציר הזה יהיה טהור, אלא לטבול בהן את פיתו. הדברים האלה שרבי ירמיה עכשיו אומר, למעשה צריך טוב טוב לזכור אותם, כי זה למעשה דין שמנסים עכשיו לשאול עליו הרבה שאלות, אז כדאי טוב לזכור מה הוא אומר. רבי ירמיה אומר דבר כזה, זה שאנחנו אומרים שהציר נהיה טהור, בגלל שהוא נהיה בטל, אפילו שיש שם קצת מים, בתוך הציר, הם בטלים ברוב ציר שציר לא נטמע, זה דווקא נאמר לה לטבול בהם פיתו. כשאתה לוקח לחם וטובל בציר, אז באמת הציר הזה טהור, ואדם יכול לאכול את הלחם עם הציר בטהרה. אבל לקדירה, אם אדם רוצה לשים בתור תבלין קצת מהציר בתוך סיר עם מים או מרק וכדומה, אז לא. למה? למה אי אפשר להשתמש עם אותו ציר שהיה בו קצת מים? שאנחנו אומרים שהמים האלה בטלים ברוב של הציר, מכיוון שמצא מין, המעט מים שנמצאים בתוך הציר, מצא את מינו, את אותו מים שבקדירה, ונהור, עכשיו הוא התעורר בחזרה מזה שהוא עד עכשיו התבטל ברוב של ציר, כי עכשיו יש כאן רוב של מים, אז הוא התעורר שוב, המעט מים שיש בתוך הציר, חזר ונהור, ומכיוון שיש כאן רוב מים, אז זה לא בטל ברוב של הציר, וזה חזר להיות המה. יתיב רב דימי וכאמר להשמעת. רב דימי ישב ואמרת ההלכה הזאת שברגע שהמים מתחברים למים אחרים, אם עד עכשיו המים יהיו מיות, עכשיו הם נהיו רוב, כי חזרו והתעוררו. הדין מים שלהם חזר להתעורר ועכשיו זה נטמע. אמר לי אביי, וכי טומאה שבטלה חזרה ונאורה? מה, טומאה שכבר התבטלה מטומאתה יכולה להתעורר שוב? הוא הבין שהיא כנראה פוקעת הטומאה. אז מה פרוש שהיא חוזרת ומתעוררת? אמר לי, אז רב דימי אומר לו, ואת לא תסברה, ואתה לא סובר שטומאה שמתעוררת, חוזרת ונאורה, ואתנן, הוא מביא לו פה משנה, שאה תרומה טמאה. תרומה, אם היא נטמאה, היא אסורה באכילה. יש פה שיעור של שאה שנפלה למאה שאה של חולין טהורים. עכשיו, תרומה בטלה ב-100. כאן יש 100 שאה של חולין תיאורים, וכאן רש"י מדגיש שהחולין האלה, הם לא הוכשרו לקבל תרומה אף פעם. זאת אומרת, מדובר פה על פירות, שאף פעם הם לא נשטפו במים. ויש חוק שהתורה קובעת לגבי תרומה וטהרה, שאוכל שמעולם הוא לא נרטב על ידי משקה, הוא לא נטמע. אז כאן התרומה הטמאה לא מטמאה את המאה שאה של חולין. ומה קורה? מה שבטוח צריך לעשות זה לקחת שאה, להוציא מתוך המאה ואחד שעכשיו יש כאן, וזה מתקן את שאר המאה שאה מדין תרומה. עכשיו, רבי אליעזר אומר, תירום ותרכב. אותה שאה שאנחנו מוציאים מתוך המאה ואחד כדי ש... יהיה פה מצב כזה שהתרומה, אם היה פה תרומת 100, אז אנחנו כרגע מוציאים את זה ונשאר פה רק החולין, את השאה הזאת אנחנו מרימים, אנחנו מתייחסים לזה כמו תרומת 100, ולכן כמו שתרומת 100 בדרך כלל הדין שלה בשריפה כי היא אסורה באכילה, אז גם פה את אותה שאה שאנחנו מוציאים מתוך ה-101 של התערובת, של התרומת 100 עם ה-100 של השאה החולין תיאורים, אנחנו גם כן אומרים שאותה שאה שהוצאנו אנחנו שורפים. שאני אומר, היא שאה שנפלה, אי שאה שעלתה, אותה שאה של תרומת 100 שנפלה, כשעכשיו אנחנו מציעים אחד מתוך 101, זה כנראה אותה שאה. אנחנו אומרים שזה אותה שאה. ואם כן, כיוון שהשאה שאנחנו, שנפלה הייתה שאה של תרומת 100, אז כשאנחנו עכשיו מוציאים אותה, אנחנו צריכים לשרוף אותה או לגרום לה להירכב. וחכמים אומרים, תעלה, הוא באמת מוציא אחד מתוך 101, ואת השאה הזאת נאמר הוא ייתן לכהן, או שייתן את הכסף של זה לכהן, אומר רש"י. ומתייחסים עכשיו לכל התערובת כמו חולין, ותאכל בתור חולין, אבל צריך להקפיד, מכיוון שיש כאן תכלס, בתוך התערובת אנחנו יודעים בוודאות, שיש כאן שאה אחת של תרומת 100. אז יש כאן בעצם שאת 100. אז היא יכולה לתמא את כל הפירות האלה, יכולים לתמא פה את כל המאה פירות, את כל המאה שאה של פירות. לכן צריך להקפיד שהחולין האלה יהיו יבשים כל הזמן ולא יהיו מוכשרים לקבל טומאה. לכן צריך לאכול את זה ניקודים, ניקודים הכוונה יבשים, או כליות, או שקולים את זה קליש, את כל השיבולת. גם כן זה לא מוכשר לקבל טומאה. או תילוש במי פירות, אתה רוצה כן להרטיב אותם, תלוש אותם במי פירות, לא באחד מהשבעת משקים שגורמים שהאוכל יהיה מוכשר לקבל טומאה, שזה בעצם יין, דבש, שמן של זית, אם זה חלב, אם זה טל, או שזה דם, או מים כמובן, אחד משבעת המשקים, בהם אל תילוש את את הפירות האלה, אבל אתה יכול ללוש את זה במי פירות אחרים, מצטפוזים, מצננס, מה שאתה, איזה מיץ שאתה רוצה. כי אז זה לא יהיה מוכשר לקבל טומאה, ואי אפשר לאכול את שאר הפירות בלי שום חשש של טומאה. או אפשרות נוספת שאפשר לעשות, תתחלק לעיסות, תחלק את העיסה לחתיכות קטנות, ובלבד שלא יהיה במקום אחד כביצה, כי יש דין שאוכל לא יכול לטמא אם הוא פחות מכביצה, פחות מגודל של כביצה. אז תגרום שהאוכל יהיה חתיכות יותר קטנות מכביצה, שאז זה לא מטמא. ותעני עלה, אותן חולין, לפי דעתו של רבי אליעזר, שהוא אומר שצריך להוציא אחד מתוך המאה ואחד ולגרום לזה להירכב, או לפי גרסה אחרת לשרוף את זה, אותן 100 חולין שנשארים אחרי שהוציאו אחד והרכיבו אותו, לפי דעתו של רבי אליעזר, מה תעלן? מה עושים עם אותם המאה? גם כן, יאכלו נקודים, דיינו יבשים, או כליות, גם כן כשהם יבשים, או ילושו במי פירות כדי שלא יהיו מוכשרים לקבל טומאה, או תתחלק לעיסות ובלבד שלא יהיה קביצה כדי שזה לא יטמא. שלא יהיה קביצה במקום אחד כדי שלא יטמא. עכשיו, זה לגבי שאר הפירות. עכשיו, על זה ואמר אולה, למה באמת אוכלים את שאר המאה כשהם יבשים? מה הטעם? הרי לפי דעת רבנן, שאר המאה, הרי הם ביטלו את התרומת מאה. אז למה אתה צריך להיזהר? אולי התרומת מאה שמעורבת כאן בתוך החולין התיאורים, היא יכולה לטמא את החולין התיאורים, הרי היא הרי בטלה ברוב, לפי רבנן. ואפילו לפי דעתו של רבי אליעזר, הרי בזה שהוא הרים את השאה האחת, אנחנו תולים שהשאה שהוא הרים, זאת השאה שנכנסה. אז למה אתה חושש לשאר הפירות שנמצאים בפנים שהם נטמאו? אז אומר אולה שזה גזירה שמה יביא קו חולין תמיים, קו אחד של חולין תמיים, ממקום אחר, ועוד קו ועוד טיפה, קו ועוד טיפה זה יותר מאשר קו. אז אם אתה מבטל קו בתוך קו ועוד, אז זה בעצם אמור להיות בטל ברוב. קו בתוך קצת יותר מקו. חוששים שמה יביא מתוך, ממין זה, סבר יבטלינו ברובה. הוא חושב שמכיוון שהמאה שאה האלה, הם ביטלו ברוב את השאה של תרומת מאה, אז עכשיו הוא יכול להשתמש מתוך אותם מאה שאה, לקחת קו וקצת מזה, ולבטל קו של, של פירות מאים. אבל, וכיוון דאיקה, היי משהו, מכיוון שבתוך אותם מאה שאה של חולין, יש קצת עדיין מהתרומה, התמאה. אז מצא מין את מינו, הקצת תומעה שעדיין נשארה בתוך המאה שאה של החולין, שעדיין נשארה בה מתוך השאה של התרומה התמאה, מוצא עכשיו עוד קו של פירות תמאים, מצא מין את מינו, ונאור. אז בגלל אז בשביל זה גזרו שיוכלו את את הפירות האלה כשהם יבשים, כדי שאנשים יזכרו שהיה פה פעם תערובת של תרומת מאה. אומר רב דימי, כמו שאנחנו רואים כשיש כאן קו וקצת של חולין שכבר היו בטלים, אבל היה פה אמנם תרומת מאה שנכנסה לתוך התערובת, אבל עכשיו כל התערובת החולין ביטלה את התרומת מאה. אבל ברגע שאתה בא עכשיו להביא קו של פירות מאים, לבטל את זה בתוך קו ועוד קצת של אותם חולין תאורים, אבל שהם ביטלו פעם תומעה אחרת, אז התומעה שהתבטלה מתעוררת שוב, והיא מצטרפת לתומעה. ועכשיו זה לא מתבטל ברוב. אז אותו דבר גם לגבי ציר של דגים, שיש שם מעט מים, אז אמנם המעט מים התבטלו ברוב של הציר, אבל כשאתה תערבב את הציר הזה בקדירה של מים, המעט מים האלה יחזרו ויתעוררו, ואז אם כן, יהיו תמאים. אז לכאורה, כמו שאני אמרתי, אומר רב דימי, אי אפשר להכניס את הציר של הדגים, שאומנם הם לא תמאים, מכיוון שהמעט מים בטל ברוב הציר, אבל לשים את זה בתוך גדרה, לא יהיה אפשר לשים. אז אמר לי, אז אביי ענה לרב דימי, לא זה לא דומה. אם תומעה עוררת תומעה, אם הקו של הפירות התמאים עוררה את הקצת של התערובת שהפירות התאורים ביטלו את התרומה התמאה, אז הפירות התמאים עוררו את התומעה שהייתה, אז עדיין לא אומר שטהרה עוררת תומעה. זה לא אומר שהמים התאורים שנמצאים בתוך סיר, יכולים לעורר את התומה של המעט מים שנמצאים בציר של הדגים. אלא כן יהיה מותר, לפי דעתו של אביי, להכניס הציר שיש בו מעט מים והרבה ציר של שומן דגים, יהיה מותר לשים את זה גם בתור תבלין בקדרה של מים. עד כאן השיעור על דף חב ב'.